היום רציתי לדבר על החיים. חיים, בעצם תמיד אנחנו שואפים לדברים יפים, אידיאליים. יש כל מיני דברים שאנחנו, רצונות שאנחנו רוצים להגשים, אם זה בתחום החיים הפרטיים, אישה מושלמת, ילדים מושלמים, קריירה, כל מיני דברים. אנחנו שואפים לאידיאלים טובים, כן? אבל ברגע שאנחנו מגיעים למציאות, אז המציאות כמעט מתנגדת לכל דבר שאנחנו מנסים להגשים. כן, המשפחה לא בדיוק מה שרצינו, צריך להתערב, צריך לריב, כל מיני זה, בקריירה, צריך, כן. יש התנגדויות תמיד בכל דבר שאנחנו מנסים להשיג, והשאלה היא למה? ולמה זה כל כך קשה, והאם... האם אנחנו טועים בזה שאנחנו שואפים לאידיאלים, ואם כן, אז איך אנחנו נגשים אותם? וכל השאלות האלו, אני חושב שהתשובה באופן סמלית נמצאת בתוך פרשת השבוע במונח או דבר די שולי שנקרא הרכוש הגדול. היהודים יצאו עם רכוש גדול, ואני חושב שאיכשהו זה מסמל את כל המהלך שלנו להשיג את השלמות. עכשיו, בפרשת השבוע אנחנו קוראים על המכות האחרונות, על מכת בכורות ויציאת היהודים ממצרים. ופה כתוב, ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. אז הקדוש ברוך הוא מקדים ואומר, הנה אני מביא את המכה האחרונה, ואז הוא מוסיף, דבר נע באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה, כלי חסף וכלי זהב. אז למה זה? למה? כאילו, מה הקטע הזה שאנחנו נבקש את הדברים האלה, את הרכוש הזה? ולא יותר, לא עוד יותר מזה, למה הקדוש ברוך הוא אומר דבר נע? הגמרא מדגישה עד כמה זה חשוב לקדוש ברוך הוא שזה יצא לפועל. כתוב פה ככה, דבר נע באוזני העם, אמרי דבר רבי ינאי, אין נע אלא לשון בקשה. אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. שלא יאמר באותו צדיק בראשית ויעבדום וענו אותם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. אז אמרו לו לולי שנצא בעצמנו. אז בעצם מה שהגמרא מספרת פה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם כשהוא עשה את ברית בין הבתרים שתכף אנחנו נקרא, שהוא הבטיח לו שהיהודים, הצאצאיו, ירדו למצרים, שם זה יהיה קשה, ואז הם יעלו ברכוש גדול. ואז אם הם לא יצאו ברכוש גדול, אז הוא יצא כאילו שקרן. האם זה היה הקטע לרכוש הגדול? ואז עוד יותר מזה, הגמרא אומרת פה, שהעם היה, כל מי שהוא בקושי כזה במצרים, סובל, אז... לולי שנצא בעצמנו, כאילו אני לא צריך את הרכוש, רק תן לי את החירות, זה מספיק, אני לא צריך עוד יותר מזה. אז למה להדגיש את הרכוש? ולמה זה כל כך חשוב לצאת עם הרכוש הזה? וזה יוצא בעצם משהו בלתי נפרד מכל הברית בין הבתרים. עכשיו, על מנת להבין את זה, להבין את המהות והגדלות והחיוניות של הרכוש הגדול, צריך להבין את המהלכים הגדולים בהיסטוריה. עכשיו, יש איזשהו פילוסוף בשם הגל. והגל, הוא סיפר שהיסטוריה הולך ככה. המהלכים בהיסטוריה הולכים במה שנקרא dialectic triad. dialectic אומר שיש מתח בין שני דברים, אבל יש איזשהו שלישייה שמשלים הכל. אז הוא אומר, יש את התזה, את השאיפה, את האידיאל, ואז כשאתה הולך להגשים את זה, אז יש את האנטיתזה, מה שמתנגד לזה, ובעצם חוסם לך מלהגשים את זה. בסופו של דבר, יוצא איזשהו סינתזה, שזה לא פשרה, אלא זה התזה במובן מושלם יותר. אוקיי? זה הגל מסביר, זה ההיסטוריה, אתה יכול לראות על מהלכים גדולים של היסטוריה, וזה כך שזה עולה, זה הולך, כאילו... אנשים שואפים למשהו, יש התנגדות, ואז הם מגיעים לאיזשהו השלמה אחרת, שזה דומה או יותר טוב, אבל יש איזשהו משהו יותר חזק מהתזה הראשונה. עכשיו, רב סולובייצ'יק מיישם את זה למהלך של הברית. הוא אומר שכל ההיסטוריה בעצם הולך לפי ברית הקדוש ברוך הוא בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז הוא אומר ככה: we characterize the covenant in almost Hegelian terms of a historical triad, thesis, promise and formation of the God-man confederacy, antithesis, the interim at which the covenant negates and drives itself ad absurdum, and synthesis, the release of historical tension and fulfillment. אז בעצם מה שהוא אומר פה ככה, הוא אומר, יש את התזה, שזה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם, שהכל יהיה טוב, הוא יהיה לו ילדים, יהיה לו ארץ ישראל, הכל יהיה טוב. אבל אז, בפועל, הכל קשה, אין לו ילדים, אנשים אחרים שולטים בארץ, הוא צריך לרדת מהארץ, כל מיני דברים שפשוט מתנגדים לחלוטין לתזה של הברית. ואז אחרי זה, אחרי המשבר, אז מגיעים לסינתזה, איכשהו הכל מסתדר, הכל מושלם, אפילו הכל יותר טוב ממה שחשבתי שזה יהיה. עכשיו, בואו נראה את הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא עושה ברית עם בני אדם, וזה עם אברהם בברית בין הבתרים. אז כתוב פה ככה: אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי, לא נתת זרע, הנה בן ביתי יורש אותי. אז הוא אומר, תראה, אני כבר דיברתי איתך על דברים טובים, אתה כבר הבטחת לי בנים, ואין לי אותם. אז אני רואה שהיה תזה יפה, שאיפה, אידיאל, יהיו לי ילדים, ואני רואה שבמציאות אין לי, אני ערירי. כן? ואז הקדוש ברוך הוא בעצם עונה לו, הנה דבר השם עליו לאמור, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא ירשך. ויוצא אותו והחוצה, ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לא כל יהיה זרעך. והאמין בהשם, אברהם האמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. אז הנה הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, הכל יהיה טוב. אברהם אומר, אני כבר דיברתי איתך, זה לא טוב. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שוב, אומר, לא, זה יהיה טוב. ואז הוא מאמין, והאמונה הזאת נחשב עד כדי כך שהוא צדיק. מה פתאום, אם הקדוש ברוך הוא בא אליי ואומר לי, תראה, יהיה כך וכך, ואז אני אומר לו, אוקיי, אני מאמין בך, אז אני צדיק? איזה צדיק אני, מה? הוא אמר לי, זה ככה זה יהיה. אבל זה הקטע של התזה והאנטיתזה. זה יופי של דבר, תזה של אידיאלים, אבל בפועל אנחנו מסתכלים בחוץ וזה לא יוצא, ואנחנו לא יכולים לדמיין איך זה יצא. ואז אם אתה מאמין שזה יצא, אז זה אמונה ענקית. אתה באמת צדיק. זה לוקח אמונה. אפילו שהקדוש ברוך הוא בא עליך ואומר לך, יהיה ככה, אתה מסתכל החוץ ואתה רואה הפוך, עולם הפוך. אז אם אתה באמת מחזיק בזה שמה שהקדוש ברוך הוא אמר, הטוב יהיה טוב, אז אתה באמת צדיק, אוקיי? וזה מה שהרב סולובייצ'יק אומר, כשאתה בתוך מה שהוא קורא, the interim period, התקופה ביניים, בין התזה לסינתזה, אז הוא אומר, what is the characteristic of the interim? It is the apparent deterioration of the covenant. כאילו, הידרדרות של הברית, זה לא יהיה. The covenant is always a revolutionary force that collides with the existing order of things. As a Brit, השאיפה, האידיאל, זה רעיון מהפכני. זה הולך כנגד המציאות. אז ברור שזה לא נראה שזה ילך. There is a perennial conflict between the historical covenant motivation, זאת אומרת ההבטחה, and the historical immediance, זאת אומרת המציאות. The vision of the great fulfillment recedes into the shadow of absurdity and concrete historical forces triumph over a prophecy and a testament. אז הוא אומר, כמו שאמרתי, המציאות מתגבר על כל הבטחה וכל נבואה, זה לא מחזיק מים, כן? אז ברגע שהוא האמין, אז זה באמת הוא מפעיל אמונה גדולה. עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא בא אחרי האמונה הזאת, והוא ממשיך בברית בין הבתריים. הוא אומר, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אז הוא אומר, לא רק ילדים, אלא גם הארץ אני נותן לך. ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי יירשנה? אז עכשיו הוא שואל שוב, כביכול, איך זה יכול להיות? איך אני אדע שבאמת זה יצא לפועל? אז פה, אם הוא כבר נחשב כצדיק שמפעיל אמונה, אז כמובן הוא לא שואל אותה שאלה. מה שהוא שואל פה זה איך זה יעבוד. אני מאמין שזה יעבוד, אבל עכשיו אני רוצה להבין את ההיסטוריה. אני רוצה להבין את המהלך, איך זה יצא לפועל אם מה שאני רואה לא עונה על זה שזה באמת יצא לפועל. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו בברית בין הבתרים. הוא עושה עכשיו את הברית. הוא אומר, ויאמר אליו, קח לי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל. עכשיו, כל פה זה סימבולי. אין אף אחד שלא מבין שהכל סמלי כאן, וצריך להבין מה הסמליות. אז עכשיו, יש הרבה מפרשים, אני רוצה לפרש את זה כסמל של השלישייה של הגל. ובקריאת כל המהלך אתם תראו את השלוש מאוד חזק פה. עכשיו כבר ראינו שאתה צריך לקחת שלושה מכל סוג של בהמה, ויש שלושה בהמות. אז כאילו שוב פעם ושוב פעם ההדגשה על שלוש. עכשיו מה הם מסמלים? אז הרד"ק אומר, עגלה רמז לגלות מצרים, ועז ועייב לבבל ורומי. אז זה אומר שבעצם הבהמות האלו מסמלות את שלושת הגלויות הגדולות, כן? הם המלאכים הגדולים בהיסטוריה, הם האנטיתזה במלאכים של היסטוריה. ואז הרמב"ן אומר, ורמז כי שלושה קורבנות מהן יקריבו לפניו וזרעו העולה והחטאת והשלמים. יש שלושה סוגי קורבנות, כן? אז הרמב״ם אומר שזה מרומז בתוך השלושה קורבנות. אז מה זה עולה, חטאת ושלמים? אני אומר, זה תזה, אנטיתזה וסינתזה. תזה, האידיאל, עולה זה הכל לקדוש ברוך הוא, הכל רוחני. חטאת, זה בדיוק הפוך, אתה הולך נגד הרצון של השם. אז זה האנטיתזה, ושלמים זה השלמה, כן? ואז בעצם מה שאני רוצה להגיד, שלושה בתוך שלושת הגלויות, אז יש שלוש מהלכים גדולים לאורך ההיסטוריה, ומתוכם יש את השלישייה של תזה, אנטיתזה וסינתזה. כל פעם, ברגע שאתה מגיע לאיזשהו סינתזה, לאיזשהו השלמה, אתה מתחיל את זה מחדש. זה ככה החיים. אתה, ברגע שהשגת משהו, אתה הולך להשיג משהו אחר מעל זה. כן? עכשיו ממשיכים וכתוב, ויקח לו את כל אלה ויבטר אותם בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. עכשיו מעניין, רשי ממשל, אומרים, הוא נותן משל, ממשיל, תודה. הוא ממשיל את הגוזל ליונה, שזה עם ישראל. ואני רוצה להגיד, הגוזל זה כאילו הילד או הילדה של התור. אז התור, אני רוצה להגיד, זה השכינה, והגוזל זה עם ישראל. אז הם ביחד לא מחלקים אותם, הם בשלמות יוצאים מכל הדבר. אבל מה עושים? מבטרים או מחלקים את הבהמות שהן מסמלות את התזה והאנטיתזה. ואברהם הולך בפנים, הוא הסינתזה, והוא מסנתז, הוא משלים עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, עדיין זה כרוך במאבק. וירד היד על הפגרים וישב אותם אברהם. אברהם צריך כאילו להגן, זה לא בא בחינם. וגם אם אנחנו נפוך את הדף, אז כתוב פה עוד יותר, והי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. והרד"ק מסביר, רמז לו בזה גלות ראשון שהוא גלות מצרים. אז אז בתוך כל הדבר הזה יש את החשיכה, יש את הדברים הקשים, יש את האנטיתזה, יש את הגלות, כן? הגלות הוא הדבר המרכזי בכל הדבר, בגלל שיש את הברית וההבטחות, אבל יש את המציאות, שזה חושך, שזה הולך נגד, כן? ומצרים, מצרים הוא הפרדיגמה של כל התהליך הזה. ואז כתוב אחרי זה, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואז הנה ההבטחה על הרכוש הגדול, מה זה עושה פה, שזה חלק מהיציאה מהאנטיתזה, מה הקטע של הרכוש הגדול. ואז ממשיכים והוא כתב, והיא השמש באה ועלתה, זאת אומרת חושך, רמז בזה לשאר הגולויות של בבל ורומי, אומר הרד"ק, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אז בעצם התחלנו בזה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את הארץ. אחרי זה הלכנו לגלות, יצאנו ברכוש גדול, ובסוף שוב פעם הוא מבטיח את הארץ. אז אני אומר, כמו שרשמתי, סליחה, יש תזה, אנטיתזה, סינתזה, יש הבטחת הארץ, גלות, ואז השגת הארץ, שזה איזשהו משהו אחר, זה צריך להיות הארץ בסינתזה, הארץ והעם באיזשהו רמה אחרת, כן? ואז על זה, לפי הגמרא, אברהם שואל, אני לא מבין, אני מאמין בך, אבל עדיין אני לא מבין. הוא כותב פה ככה, ויאמר השם אלוהים במה ידע כי ירשנה, ואמר אברהם, ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה. בעצם מה שהוא שואל פה, אוקיי, בסדר, אני מבין את ההבטחה עליי, אבל יש הרבה דורות עד שזה יצא לפועל, אולי הם לא יכולים לקיים את זה, אולי הם חוטאים והם לא ראויים. אני רואה שהצאצאיו של אדם, צאצאיו של נוח, לא, הרסת אותם, כן? אז למה שזה יהיה שונה איתי? כן? אז אני אומר שפה אצל אברהם יש משהו שהשתנה, והמשהו שהשתנה זה הברית. הברית בין הבתרים, שוב פעם אני אומר, זה הברית, הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נכנס לברית עם בני אדם. עם אדם, אדם הראשון, הוא ברא אותו ואמר לו, רוץ. כן? ועם נוח הוא אמר, תנסה שוב. אבל הוא לא נכנס עם, לעשות ברית איתו כמו עם אברהם. וזה הרב סולובייצ'יק מסביר פה ככה, משהו מאוד מעניין. Judaic dialectic, unlike Hegelian, is irreconcilable and hence interminable. הוא אומר, אצל הגל, אז הוא אומר, יש את התזה, אנטיתזה, ואתה בתור בן אדם מגיע לסינתזה. אבל אצל יהדות, אנחנו לא יכולים להגיע לסינתזה. סינתזה זה איזושהי אוטופיה שלא ניתן להשיג על ידי בני אדם לבד. נכון, אנחנו צריכים להתאמץ, אבל אנחנו בתור יהודים לא יכולים להגשים את זה. אז הוא אומר, Judaism accepted a dialectic, שוב פעם, זה התזה והאנטיתזה, consisting only of thesis and antithesis. Okay, הוא אומר את זה. The third Hegelian stage, that of reconciliation, is missing. The conflict is final, almost absolute. Only God knows how to reconcile. We do not. Complete reconciliation is an eschatological vision. הוא אומר שזה כאילו ראיית ימות המשיח, כן? מה שהוא אומר שאנחנו צריכים להתאמץ, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אנחנו צריכים לשאוף ולהילחם ולעשות כל מה שאנחנו יכולים להגשים את התזה, ואנחנו גם צריכים להבין שלא נוכל לעשות את זה בלעדיו של הבורא שהוא נכנס איתנו לברית לעשות את זה. וזה ההבטחה לאברהם, זה השוני בין אברהם לאדם ונוח. הקדוש ברוך הוא קראת ברית איתנו, והברית הוא הברית של השלישייה, של התזה, אנטיתזה והסינתזה שהוא ההשלמה. עכשיו אנחנו רואים את זה מעניין שלושה פעמים בספר שמות, שלושה פעמים בסיפור של היציאת מצרים. הפעם הראשונה זה כשהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו למשה בסנה הבוער. קודם כל הוא בא ואומר לו, ויירא מלאך השם אליו בלבת האש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. אני אומר שזה הסמל לתזה וסינתזה שהקדוש ברוך הוא מעל זה. מה זה? התזה זה הרוחניות, זה הקדוש ברוך הוא, זה הסנה. האנטיתזה זה האש שרוצה פשוט לשרוף את זה, שמתנגד לקיום התזה, כן? אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אם הוא בפנים, זה לא נשרף. אתה מבין? אז זה כאילו הסמל של הרעיון. ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי. אז הוא ראה את האנטיתזה מתגבר על התזה. ואז הוא אומר בפסוק ח' וירד להצילו. אז כמו שרב סולובייצ'יק אמר, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר צריך להכניס את היד על מנת להביא את ההשלמה המושלמת. ואז הוא נותן למשה את השם המוזר הזה שאני הדגשתי פה למטה, ארבע שורות מלמטה, אהיה אשר אהיה. מה זה השם הזה? אהיה אשר אהיה אומר בעצם אני יכול לעשות הכל. אבל מעניין, הוא לא אומר אני יכול לעשות הכל, הוא אומר זה השם שלי, אהיה, תזה, אשר, אשר מה שמצוי, אנטיתזה, אהיה, סינתזה. התזה יצא לפועל כנגד כל מה שיש, כל האשר. אתה מבין? זה השם. השם זה שלישייה. זה השם של הפילוסופיה של ההיסטוריה, של כל המהלכים. הקדוש ברוך הוא מפעיל הכל לפי השלישייה הזאת. ואז אנחנו קוראים בפסוק ח', אז איפה שהדגשתי, לא תלכו ריקם, וכף ב', ושאלו אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב, ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. שוב פעם, אנחנו מנצלים את מצרים על ידי זה שאנחנו יוצאים עם רכוש גדול. למי זה אכפת? מה זה מעניין? הסינתזה הוא להגיע לארץ, להיות עם, כן, חופשי בארצנו. כאילו, מה הקטע של הרכוש הגדול? שוב פעם אני שואל. ואז אנחנו רואים את זה, הפעם השלישית זה כשהם באמת יוצאים אחרי מכת בחרות שאנחנו קוראים פה בפסוק י' ב', אז כתוב בלמד א' איפה שזה מקווקו, ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות. אז זה מודגש שלושה פעמים, אני לא צריך להדגיש שוב פעם השלוש, כן? אבל מה הקטע של הרכוש? אז רש"י אומר, רכוש גדול, פשוטו של מקרא, ממון גדול, יצאו בממון. בעצם על מנת להגשים הסינתזה אתה צריך כסף, כאילו אין קמח אין תורה, אתה צריך תשתית פיזית, כן? אבל אחרים רואים בזה יותר. תראו מה כתב הקבלה אומר, כל משכיל על כורחו יודע שאין רכוש הממון תכלית המכוון בשיעבוד, כי היתרצה איש לסבול תחילה עינוי ועבודות בשביל הרווחת ממון אחריו. ומוכרחים אנו לומר כי אחת דבר אלוקים ושתיים זה שמענו, ואף שהדברים כפשטן הוא לא מכחיש שזה כסף, בכל זאת אין ספק כי רכוש נפשי היה תכלית המכוון בשיעבוד. אנחנו צריכים לצאת עם משהו נפשי, אנחנו צריכים לצאת עם מחוזקים, עם מה שלמדנו מהתהליך. כל הקטע של התזה אנטיתזה זה להגיע לרמה גדולה יותר. אני קראתי מאמר שמסביר את זה ככה, הם מסבירים את זה כמו יש את השיטה המדעית, שבעצם מישהו מציע איזושהי תיאוריה, ואז אנשים, מדענים מסביב, בעצם מתנגדים ומתקיפים ואומרים לא זה לא נכון בגלל זה ולא ניסית ככה ולמה אם ככה ומה עם הפינה פה. אז כל זה שאתה מקבל התקפות, אתה חוזר ולומד ועונה ומביא עוד תיאוריה יותר מחוזקת, ואז ככה, אז הם מסבירים עד כדי זה שאם ההתקפות יותר גדולות אז התיאוריה יצא יותר מחוזקת וחזקה. אז אותו דבר כאן, אנחנו צריכים לצאת מחוזקים מההתנגדויות שאנחנו מרגישים ומופעלים עלינו כשאנחנו מנסים להגשים את התזה. וזה מה שרב סולובייצ'יק אומר פה, אומר, "The Egyptian exile and suffering was the experience which molded the moral quality of the Jewish people for all time." אנחנו למדנו להיות מוסריים, להיות אנשים אתיים, לדאוג לזולת, לדאוג לחלש. הוא אומר פה, תראה, "It sought to transform the Jew into a Rachaman, Can one possessing a heightened form of ethical sensitivity and responsiveness, kilo rigishut musarit ba mia mia chavaya zot shavarnu, as lo stam shehu rido tana ala zah hezber, hezber sher yaradnu lemitzrayim zletzet yoter mechuzakim, as nachon shekadosh baruch hu hiftiach lanu et haaretz, aval bli hatahalich shel haantiteza lo hayinu חזקים מדי, מספיק, סליחה, על מנת להחזיק בארץ ולפעול כמו עם ישראל. וזה הוא אומר בספר אחר, רב סולובייצ'יק, הוא אומר, resistance, tenacity and heroic strength. זה מה שלמדנו. זאת אומרת, resistance ותנסיטי, הייתי אומר, זה עמידות, זה חוצפה, זה עקשנות לעשות מה שדרוש. ואז אנחנו, יש לנו כוח גיבורי. כל זה למדנו מהחוויה של האנטיתזה. עכשיו, זה אני מסביר במהלכים גדולים של ההיסטוריה. עם יהודי עבר קשיים גדולים, ואז יצאנו מזה מחוזקים. והגענו לשלבים הרבה יותר גדולים בגלל החוויה. אבל אני התחלתי להגיד שזה גם נכון לגבי החיים האישיים, הפרטיים, הקטנטנים שלנו. גם בגידול בנים, גם בגידול קריירה, בכל דבר יש את התזה, האנטיתזה, שזה לא בעצם אמור להשביט אותך, אלא לחזק אותך. ברור שיש כל מיני התנגדויות, שוב פעם, אם זה בעבודה או אם זה במשפחה, ברור שכולנו נתקלים בכל מיני בעיות שמתנגדות לשאיפות שלנו. זה לא צריך לדכות אותנו, אלא לחזק אותנו. ואני אומר את זה באופן אישי, זה לא פשוט. צריך להגיד את זה לעצמך ולהגיד, איכשהו אני אמור ללמוד מזה ולצאת מזה יותר מחוזק, והכל יהיה יותר טוב ממה ששאפתי עבורה. אז זה בעצם הלקח מכל הסיפור של הרכוש הגדול. הניצול ממצרים זה ניצול נפשי, לצאת יותר מחוזקים ובאמת להגיע לשאיפות שעליהם שאפנו, אבל גם ביחד להבין שנגיע בזה אך ורק עם יד השם, שבעזרת השם עוזר לנו. תודה לכם.